כל חי פתוח וכל להשם יחליפו כוח בין הזמנים קיץ חי כולנו עם כל חי
שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין
שלום לכל המאזינים, אנחנו היום נפגשים שוב וכבר בשלהי בין הזמנים ולקראת פתיחת זמן הלימודים בעולמה של תורה. אמנם אצל הבנות זה עדיין קצת יותר רחוק, אבל חשוב מאוד כיוון שהתאריך הוא תאריך, כבר שבת ברכנו וקידשנו, קיבלנו יותר נכון את חודש אלול, ברכנו שבת מברכים, אז חשוב מאוד בימים האחרונים של החופשה אצל בני הישיבות, אצל התלמידים, הילדים, להתייחס לתאריך הזה ולטפטף טפטופים ראשונים לעצמנו ולסובב אותנו, מה עלינו לחשוב, מה בעצם המשמעות של התקופה הזו, של הימים האלה, ולכוון אותם בדרך האמיתית והנכונה. בראש ובראשונה, כיוון שמדובר על לשלוח ילדים לתלמודי תורה, נערים לישיבות קטנות, גדולות, גם נשים ששולחות את בעליהם אל הכולל, לבית המדרש, חוזרים אל הסטנדר, אל העמל ברצון השם, בבירור רצון השם, הנהגת השם, התורה הקדושה. כל ענייני רצון השם, הנהגת השם, וכל החיים הנכונים נמצאים באותה הגיה שהבעל, הבן, עוסק בתורה, אז רצוי לתת לכך את החשיבות הנכונה במרכוז, בדגש, איך לשלוח ילד לישיבה או לבית ספר, לחיידר, איך לשלוח את הבעל הכולל. הנושא הזה נותן עידוד רב אם עושים את זה בצורה נכונה. אינו דומה ילד שהולך לתלמוד תורה בבוקר עם נשיקה שהוא מקבל מאימא, וסוכריה, והיא אומרת לו, אוי, מלאך קטן שלי, תלמד טוב, דע לך, כל העולם עומד על ההבל פה של תינוקות של בית רבן, כפי שאומרים חז"ל, שההבל פה הזה הוא אבל טהור שאין בו חטא, הוא עוד לפני גיל בר מצווה, עוד לא הספיק ללכלך שום דבר בנשמתו, והנשמה עצמה היא טהורה, כמו שגם אומרים בשם הגאון הקדוש, רבינו אלחונון וסרמן, השם ינקום דמו, זכר צדיק וקדוש לברכה, שאמר שבכל דבר יש ירידת הדורות כידוע. אבל יש דבר אחד שבו אין ירידת הדורות, והוא הנושא של תינוקות של בית רבן. אותם ילדים שהיו לפני 2,000 שנה ו-3,000 שנה, אלה ילדים שנמצאים עכשיו, נשמות טהורות, ללא חטא, ללא רבב. והאימא אומרת אפילו בדמעות, אז עוד יותר חזק, חודר, דמעה, יש לה עוצמה של פצצת אטום, רגשית, עם העברת מסר, דמעה, תמיד דמעה פועלת בכל הכיוונים. והמסר הזה שמובע באופן רגשי כזה, של נשיקה, סוכריה לילד, וגם לנער, מותר להורים להביע את ההתייחסות שלהם, החמה לילד. אנחנו לפעמים שומעים איזשהו ביטוי, כשיש לפעמים קלקולים, שאחד הצדדים אומר במשפחה, אבא הזה בחיים לא נתן נשיקה לבן שלו, מגיל אפס. בחיים הוא לא נתן נשיקה לבן שלו, רק ביקורת וצעקות, וכשהתעודה לא טובה או המבחן לא בסדר, שום דבר. לא שמענו אף פעם הבאה, אתה ילד שלי, אתה ילד שלי לא על תנאי, שאתה כזה וכזה ומתנהג כך, ואתה ילד שלי, בכל מצב. הדבר הזה הוא גובה מחיר, הוא נורא קשה. חשוב מאוד להאדיר את החלקים החיוביים על ידי הבעה רגשית. כידוע, המילה רגש זה אותיות שגר וגם אותיות גשר. כדי להביע ולשגר מסר ערכי אל הלב, הגשר להביע את המסר הוא רק באמצעות רגש. רחמנה לי בבאי, לב, והשבות האלה לבביך. ידיעות יש להרבה אנשים, ידיעות רבות, אבל בין הידיעה לבין הלחיות את זה, היינו להעמיק את זה בתודעה הלבבית הרגשית, זה עמל גדול מאוד. והדבר הזה הוא מאוד חשוב, ולכן הילד הזה שעוזב כל יום אפילו את הבית, על ידי שאמא שלו מלווה אותו, מסתכלת עליו בעיניים אוהבות, לבוש כמו שצריך, נתנה לו את הסנדוויץ'ים שלו, שמה אותו על ההסעה, מלווה אותו בברכה, יברכך השם וישמרך, דודי שלי, יודלה שלי, תלמד טוב, תעשה נחת רוח לאבא בשמיים, דע לך, העולם עומד, לא לפחד, לא להתבייש להביע את האמת שלנו. זה לא מודרני, זה לא אולי פופולרי, לעזוב את כל ההבלים שנוצרו בעולם השקר, במאה או 200 שנה האחרונות, מתוך 3,330 שנות יהדות, ללכת בגאווה יהודית באותה רכבת שכבר נוסעת 3,330 שנה, והיא היחידה שמוכיחה את עצמה, עמידה בפני כל הלחצים והמצבים בעולם. אנחנו שייכים לרכבת הזו, שבקרון הראשון יושב שם משה רבינו בן אמרם, ובקרון השני יושב יהושע, עד הרב שח והבבא סאלי והרבי מגור. מותר לנו להתגאות במורשת שלנו. זה גאווה מאוד מאוד שהבורא ממליץ עליה ואומר, בזאת התהלל המתהלל, השכל וידוע אותי. אישה יראת השם היא תתהלל. בזה, אדרבה, זה מאתגר אותך להיות בסטנדרטים רוחניים ערכיים מאוד גבוהים. זה טוב להתהלל בזה. תהיה ממלכת כהנים, גוי קדוש, עם סגולה, אני שונה, כן. השונות שלי מחייבת אותי לעמוד באתגרים ערכיים מוסריים גבוהים מאוד. אני נמצא בסטנדרטים הכי גבוהים רוחניים. העניין הזה מובע באמצעות רגש, זה דבר מאוד מאוד מרכזי וחשוב. ולכן אנחנו משתדלים להביע את זה באופן קבוע. אני יודע על סיפור של איזה בחור, שדווקא הוא נכנס לישיבה גדולה, השנה הזאת הוא סיים שנה ראשונה, ובישיבה שנמצאת ממש יחסית בריחוק מהבית שלו. הוא גר באזור המרכז, הישיבה שלו באזור הצפון. הוא קפץ בכמה דרגות בשנה הזו, מבחינת התמדה, תשומת לב לכל דברי הרבנים וראשי הישיבה. פשוט אי אפשר להכיר אותו. והסיבה הברורה שאינה משתמעת לשני פנים היא העידוד האדיר שהוא מקבל. הוא בן, בסיפור הזה זה בן יחיד במשפחה של בנות, וכל האחיות מכינות לו את המזוודה, מגעצות לו את החולצות, שולחות לו עוגות שהן עופות, שיהיה לי זכות בתורה שלך, שיהיה לי זכות לגעץ את החולצה שלך, וממש מכל דבר שנוגע לתורה שלו, שם יש קצת סיוע, כיוון שבאמת הוא בן יחיד, והרבה, יחסית הרבה אחיות, אז סוף סוף יש שם בן שנכנס לישיבה, זה ריגש את כל הבית, אבל ברור פשוט שיש כאן עידוד אדיר, והוא פשוט מקבל טונות של חיזוקים והבנה בצורה הרגשית הזו כמה חשובה התורה שהוא לומד. כמה יש בזה משום הבאה של מסר ששווה המון המון הסברות לוגיות אחרות. זה מזכיר לנו את הסיפור על רבי יצחק קוטנר שמפורסם והתפרסם רבינו בעל הפחד יצחוק, שהיה והסביר פעם את העוצמה של אמא, מה היא יכולה לחולל בנפש הילד. הוא היה ילד בן 9, והוא היה ממשפחה מאוד ענייה, ואצלו בחיידר, עם איזה 10 ילדים בחיידר, גמרו, הוא סיים מסכת כלשהי, מסכת בבקמה. אז הם החליטו לעשות את הסיום בבית שלו, וזה היה בסוף חודש אדר, לקראת פסח. ובאותו זמן, אמא שלו שמעה, אז היא הכינה כמה עוגות משארית כספיה שהיו לה, עוגות פשוטות, לילדים שבאו לעשות את הסיום עם הרבה בחיידר, ילד בן 9, מה זה אומר? כיתה ד' היי. ומופתע רבי צחוק לראות את האמא שלו עם סמלה מאוד מאוד חדשה, שעכשיו נתפרה לאחר שנים שהיא לא קנתה ולא רכשה בגלל מצבה הכלכלי ועוד סיבות, שום דבר, והכינה את הסמלה הזו והיא נגמרה, היא נתפרה והגיעה הביתה כמה ימים קודם, והיא הייתה מוכנה כמובן לחדש אותה בליל הסדר, בלילה הקדוש ביותר בשנה. והנה, הוא מגיע הביתה ורואה את אמא שלו מחכה עם שולחן ארוך, עם הסמלה הכי יפה שרק עכשיו נתפרה, אז הוא בטיב, ובאופן תמים שאל את אמא, אמא, מה זה? זה רק לפסח, מה זה? יש 3 שבועות עד פסח. מה עכשיו? אז הוא אומר שאימא שלו נתנה לו נשיקה על המצח. ואמרה לו בדמעות שליש, אמרה לו, אבא שאל את הרב, והרב אמר שהשמחה והחגיגה על כך שיש לך ילד שלמד מסכת בשס, יותר גדולה עשרות מונים מכל ה-64 מצוות עשה ולא תעשה דאורייתא ודרבנן שיש בלילה הקדוש ביותר בשנה שהוא ליל הסדר, משום שתלמוד תורה כנגד כולם וכל חפציך לא ישבו בתורה, אפילו חפצי שמיים, כל המצוות כולם לא שווים אפילו לדבר אחד מן התורה, ולא באים פה חס ושלום למעט בערך המצווה שאין לה קצה וחקר, אלא להאדיר את ערך התורה. תבין ינג יצחק עלי, אתה עכשיו סיימת מסכת, אתה פרי בטני, אני הריתי אותך, ילדתי אותך, גידלתי אותך, ואני רואה שאתה למדת תורה וסיימת פה. זה החגיגה הכי גדולה שיכולה להיות. לכן אני לבשתי את הסמלה הזו על פי הוראתו והסכמתו של הרב. רבי יצחק אומר, עברו עשרות שנים, היו ניסיונות קשים מאוד של מודרניזציה, של אמריקניזציה, של דברים שמה לא עברו על התקופה הזו בעם היהודי, שהרב הוטנר היה חלק מזה. ואני רוצה להגיד לכם, שמה שנתן לי את הכוח לעמוד באתגרים האלה, ניסיונות יש לכל אחד, קטן וגדול, ואדם גדול יש לו ניסיונות עוד יותר כבדים, ככל הגדול מחברו יצרו גדול למנו, כפי שאומרים חז"ל. לקטנים נראה, או לבעלי בתים, או לפשוטים נראה כביכול, שלגדולים אין להם ניסיונות. הכל חלק שמה. רבותיי, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, ואין לך מושג מה נעשה אצל הצלחת של השני, בסיר של השני. ורבי יצחק אומר, דעו לכם, מה שנתן לי את הכוח לעמוד בניסיונות הכבדים, זה הסמלה של אמא שלי. הסמלה הזו היא לא סמלה שלובשים, היא בעצם כלי שרת במקדש, היא כלי קודש שבנה את האישיות שלי ונתן לי כוח לעמוד בניסיונות הזמן הכל כך קשים שהיו בתקופתו של רבי יצחק קוטנר, בכל המעברים, בכל התמורות שחלו ביהדות וכולי וכולי. מה המשמעות של זה? היא לא הסבירה לו באופן לוגי, היא לא נתנה לו איזה מאמר ארוך על פי תורת המהר"ל, מה זה תורה, מה ערך התורה, היא לא הסבירה כלום. היא פשוט ביטאה את היחס החם, הלוהט שלה לתורה, באמצעי שילד בן 9 קולט אותו, מבין אותו, ולא רק מבין, מפנים אותו בנקבוביות העמוקות ביותר של האישיות שלו. זה מה שהיא עשתה. היא פשוט, היא גרמה להפנמה באמצעות רגש. הרגש גישר ושיגר את המסר ישירות לעומק הלב של הילד, וזה עמד עשרות עשרות שנים, ויצר לא רק את הגדול הזה ששמו רבי יצחק קוטנר בעל הספר תורת הנזיר ופחד יצחק, וכל אלפי התלמידים שבכתב, שבעל פה, הרבבות, אלא גרם לתלמידי תלמידי הון, ותלמידי תלמידי תלמידי הון, והיא נמצאת בעולם האמת האימא הזו, והיא שמה רואה את כל ילדיה הרוחניים שנובעים כתוצאה מההתנהלות שלה הנכונה, וכל הילדים והתלמידים של הבן שלה זה שלה, מבחינת שלי ושלכם שלה היא. אנחנו פשוט צריכים ללמוד מזה. יש אין ספור דוגמאות מהסגנון הזה, שאימא שבכתה על כך בהדלקת נרות, בשיר השירים, בתהילים, והבן שואל אותה, אימא, למה את בוכה? אני בוכה שאני רוצה שתהיה צדיק, חשוב לי נורא שתהיה צדיק. היא לא אמרה לו כלום, הוא מבין טוב מאוד למה מכשיר לא פסול, למה מכשיר פסול ומזיק. והסברים לא עזרו לו של טובי המרצים והרבנים. אבל הדמעות של אימא, הם ריקחו את האורלה הזו וחדרו. הוא יודע טוב מה היא האמת, רק היצר לא נותן. אבל כשהוא רואה עד כמה זה חשוב לאימא שלו, עד כמה זה בנפשה, אז זה יפעל. ידוע שהיה סיפור מפורסם על כך שהייתה אישה שבעלה רצה לשלוח את הבן לישיבה תיכונית, מה שנקרא במרכאות, מוסד תיכוני. והאישה לא רצתה, האישה רצתה על טהרת הקודש. לא רצתה להרבב חולין וקודש, רצתה שבנה יגדל באופן טהור, ללא שום ערבובים של דברים אחרים, ביודעה שבריאות משמיים וגם פרנסה משמיים, וצריך לפעול על פי אמות מידה נכונות. וכמו שהחפץ חיים אמר על זה, אז זה כתוב בלב שלי שבנושא הזה ילד חייב בגילאים האלה כמה שיותר תורה. ידוע שהרב שטיימן עשה מסעות בגילאים מאוד מבוגרים, 80, 90 בעולם, לאדם בגילו. ומה היה המסר המרכזי בצרפת, במדינת דרום אמריקה, בארצות הברית? לומר להורים הבלבטים שם, יהודים, אני רק מציע להחליף את הסדר. במקום לשלוח לקולג' בגיל ה-12, 13, 14, 15, 16, 17, ואחרי זה הוא מתקלקל שם ואין את מי לשלוח להיות בישיבה, תהפכו את הסדר. כל גיל הנאורים, את השלב הזה, למלא אותו רק בתורה. בגיל הקשה של ההתבגרות, ואחר כך רק בתורה. דברים אחרים, לפי המצב שלכם, אחרי זה תמיד אפשר. אבל אם בגיל הקשה הזה אתה תכניס לו דברים אחרים, אין לאחר מכן כלום. אתה מסכן את עצם היהדות שלו. לא שהוא יהיה או לא יהיה תלמיד חכם. אתה מסכן את עצם היהדות שלו כשהוא נחשף לעולם הנורא הזה, כשהוא עדיין לא התייצב מבחינה יהודית רוחנית. זה היה המסר שלו. תחליפו את הסדר. כל גילאי הבגרות, ההתבגרות, הבגרות, הבניין של האישיות, כשהוא יוצק את מציאותו לכל החיים, תורה, 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 תורה. אחרי שיקים את הבית שלו, אז תמיד אפשר להשלים, הוא לא בגילאים האלה. זה מה שהיה הסיפור בסיפור הזה של הרב שח, שהיה שם, אגב, יש סיפור כזה בספר מכתבים, באור יחזקאל מכתבים, שהרב יחזקאל לוינשטיין כותב שם מכתב לאישה אלמנה ששלחה את הבן שלה למוסד, מה שנקרא ישיבה תיכונית, והוא הרי היה בקי מה שקורה בעולם העליון יותר ממה שקורה למטה, איש קדוש עליון, רבינו הצדיק והגאון והקדוש רבי יחזקאל לוינשטיין, בעל האור יחזקאל שהיה המשגיח בישיבות מיר ופונוביש, אז הוא אמר לאותה אלמנה שהחליטה לשלוח איזה נער יתום למוסד תיכוני. הוא אמר לו, בעלך בא אליי בחלום. ואמר לי שלא תאיזי לעשות את זה. תיזהרי, זה עושה לו נזק בעולם העליון. זה הילד שלו, ותיזהרי לא לבצע את הפעולה הזו. אני יודע בדיוק מה זה עושה לו למעלה נזק. את מופקדת על ההצלחה של החינוך של הילדים, והאחריות מחייבת לתת להם את המקסימום של חינוך יהודי שיש, במיטביות שניתן רק כמה שיותר. על כל פנים, אז בסיפור אני רוצה לחזור לעניין הזה עם הרב שח, שהאישה רצתה ישיבה קדושה והבעל רצה תיכון, לשלב עם תיכון וכדומה. אז הייתה שם התלבטות קשה, מה עושים, מה עושים. אז הרב שח אמר לאותה אישה, תראי, אני לא יכול להגיד לך שזה סיבה לגירושין, אני לא יכול להגיד לך לפרק בית על זה, אבל מה שברור לי זה שבעל קם בבוקר ורואה קרית רטובה בדמעות, ושואל את האישה, על מה את בוכה כל כך? והוא אמר, והיא תגיד לו, אני בוכה כמו שאני רוצה שהילד שלי ילמד תורה. אין בעל שיש לו טיפת רגש שלא ייכנה, שלא יחשוב עוד פעם בנושא הזה. כנל היה מקרים הפוך, שהבעל רצה ישיבה קדושה, והאימא היה לה איזה עניין עם התיכון. אותו דבר, אישה שואלת את הבעל, למה הקרית שלך רטובה? מה אתה כזה שטוף בעיניים אדומות, בדמעות? אני רוצה שהילד שלי ילמד תורה. אחרי זה, אנחנו סומכים על הבורא שהוא יהיה בריא, סומכים על פעילות לבלב תקינה על הבורא. למה לא נסמוך עליו על כסף? זה הבעיה של הבורא. תביני, מה זה? אנחנו כאן רוצים להביע את אותו דבר. רגש הוא דבר בעל כוח אדיר לשקע ולהפנים ולהטמיע מסרים בנפש המתחנך, בנפש הידיד, בנפש כל בן משפחה. רגש, רגש. זה עושה ומזיז לכל אחד הנושא הזה. ולכן, כששולחים ילד לישיבה, לחיידר, צריך פשוט להביע התחדשות. מתחיל כיתה חדשה. מתחיל שנה חדשה. להשאיר זה מכתב לנער. מכתב חם. דיברתי על הבחור הזה שהלך לישיבה קדושה בצפון. זה לא יאומן איך האמא בכתה לפני שהוא יצא, ליוו אותו לרכבת שנסע לאזור חיפה. איך החיות כל אחת הכינה לו מכתב, את העוגיות שהיא הכינה בשבילו. והוא כל כך אלול שלם הוא לא בא, כשהוא חזר אחר מכן, לאחר יום כיפור. חגיגה שלמה בבית, שולחן ארוך. הנה, הגיע הצדיק של המשפחה. הגיע הראש ישיבה של הדור הבא. הפלגות כאלה שנותנות עידוד, מראות את הדרך לילד, כמה זה חשוב לנו, כמה זה חשוב הדבר הזה שאתה עוסק בו. הדבר הזה יש בו תועלת רבה. שמענו שכך גדלו אנשים, ידוע שהרבנית אלישיב, הרבנית שיינה אלישיב, ביתו הצדיקה של רבר ילווין, האימא של הרבנית בת שבע קניאבסקי ושאר האחיות הצדיקות, שתיבדלנה לחיים ארוכים, שגם כשהייתה רי כידוע כמה לפנות בוקר כדי לחמם, אז לא היה מי חם, לחמם לבעלה קוסטי, כשהוא היה לומד כמה שעות לפני שחרית, או הייתה עוסקת המון בעניינים שקשורים לתורת בעלה, כמובן, את כל הנצרך לו. כביסות, בגדים, אוכל וכן הלאה. אז הבנות שלה, שמעתי שאמרו לה, אמא, את לא צריכה לקום כל כך מוקדם, יש מי חם, זה לא כמו שהסופרימוס, וזה היה עסק שלם לחמם ולהרתיח מים. הוא לוחץ על כפתור, ויש לו תוך שתי דקות, או תוך דקה, מים רותחים, או נגיד, מה את צריכה כל כך לתרוח, ולשפשף בידיים את החולצות של בעלך? יש מכונת כביסה, את בוחרת את התוכנית המתאימה, וזה מכובס. אז בשאר, ביחס לשאר בני הבית הסכימה, ביחס למכונת כביסה, אבל ביחס לחולצות של בעלה, היא אומרת, אתם לא תגזלו ממני את הזכות להיות מסייעת לתורה, וכמו זבולון ויששכר, חלק מעמוד התורה, מלוחות הברית. אתם לא תגזלו ממני את הזכות להגיש כוס תה חם שאני עמלה עליו לבעלי לצורך לימודו. רבותיי, איזה מסר ועוצמה יש להתנהגות כזו לשאר הילדים? לא מתפלים איך יצאו ילדים כאלה, ילדות כאלה. פשוט היא הביאה את ההשקפה שלה ללא כחל וסרק. לא להתבייש בהשקפות שלנו. אלה הערכים שלנו, מותר לנו להביע אותם. בגאון ובעוז, עם המון נחישות וגאווה יהודית. ואישה, יש לה את הרגשות שלה, שתביע אותם. אני יודע שהייתה התייחסות של אחד מגדולי ישראל לעניין הזה שבראש השנה ויום הכיפורים היו רגילים בבתי כנסת שהיו שומעים את הגאיות בבכי של אנשים. היו קטעים, הרי יש קטעים מרגשים ביותר, ונתנה תוקף קדושת היום, בראש השנה יקטיבון, וביום צום כיפור יחטיימון. היו קטעים מאוד מאוד מעוררים, ונשים, בורא ברא אותם עם המון רגש, שממילא בא לידי הבאה באמצעות דמעות, גניחות, קולות של בכי. והוא אמר שבתקופה האחרונה לא שומעים כל כך את הנשים. כנראה שזה לא רק משום שהיום יש בניינים יצוקים יותר ומחיצות עבות יותר וכדומה. הן נהיו יותר דעתניות, הן נהיו יותר שחלטניות, לוגיות. כביכול זה לא אינטליגנטי לבכות. אולי זה לא מספיק אינטלקטואלי. רבותיי, כמה שקר יש בזה. אם הבורא ברא אישה עם כוח של דמעה, הרי זה פצצות שהבורא נתן לה כדי לבנות דברים. למה שלא תביע את זה? זה מרגש, ולא שצריכים לתכנן את זה, זה דבר שכל כולו בא בספונטניות, אבל למה שזה לא יובע? ידוע שהרב הגאון והצדיק רב זיילי גרובן בנגיס, בעל הלפלגות ראובן, שהיה ראש אבות בתי הדין בירושלים, היה גאון אדיר וצדיק, תלמיד ולוז'ין, והיה רבו של הרב אלישיב גם, הוא היה מספר כשהוא היה בעיירתו, והיה שבת מברכים חודש אלול, אנחנו כבר בעצם מרחנו חודש אלול בפרשת עקב, ראש חודש הוא יוצא ביום שבת קודש למד, וביום ראשון זה יוצא א', אז הוא אומר כשאצלו ברכו חודש אלול, והחזן אמר במסגרת ברכת החודש, יום חודש אלול יחול ביום שבת קודש ולמחרתו ביום ראשון, הוא אומר נשמעו קולות מכל רחבי בית הכנסת ומעזרת נשים, ברנג וסר, ברנג וסר, האישה הזו התעלפה, האישה הזו חלש, תרגיש שזה חולשה, תביאו מים, תביאו מים. לא לפני 1,000 שנה, ולא לפני 2,000 שנה. זה היה לא רחוק, היו תקופות כאלה. היום זה נשמע, לא נעים לי להתבטא. מה זה? למה? מה, אין אירועים? אין תרחישים מצד אחד בונים ונפלאים במהלך השנה שנפסק עליהם בראש השנה ויום הכיפורים, או לחילופין תופעות מזעזעות שהכל נכתב ונחתם ביום הכיפורים וכן הלאה. למה? מאיפה נובע הקרירות הזו? למה? למה זה נשמע בדיחה? טוב, לספר דבר כזה, אתה מגזים, איפה אתה נמצא? אתה חי ב... למה? למה? למה אנחנו מושפעים מאקלים אינטרנטי וחיידקים חילוניים באוויר שמקררים כל התייחסות ערכית אמיתית אמונתית לניהול של החיים שלנו? למה לא לפעול לפי העקרונות של 3,330 שנה ולפעול במקומות הנכונים? מדוע לנו לא להתייחס לצורות האמיתיות? מה, התרגלנו לעיוות? נולדנו בטרבלינקה? זה הצורה? ככה חיים יהודים, שוקלים 25 קילו על דרגשים ומקבלים חצי פרוסה לשבוע. למה התרגלנו למציאות מעוותת? מה הפשר הציניקניות הזו, הציניות הזו? למה? כן, אדם מפחד ואדם ירא מדבר שיכול להשפיע באופן קריטי לכאן או לכאן על החיים שלו. מה, אם היה לנו איזושהי סכנה במי שתייה שלנו, לא באחד לשתיים, אחד למאה אלף, שיש איזה זיהום או קרינה רדיו-אקטיבית, מישהו פה היה הולך ושותה מהברז? היה קונה מיד מאגרים של, של עשרה קרטונים, עשר קרטונים, עשרה קרטונים של מי עדן או נביאות או משהו כזה, ומיד ממלא. למה ליתר ביטחון? מה פשר הריחוק שלנו מעולם הרוח והקירוב שלנו לעולם הגוף, החומר, הבשר, המולקולות, הריגושים הפיזיים? למה? למה? הרי הנשמה היא אותה נשמה. זה פשוט אוויר בעייתי שלא נותן לנו לגדול. אז אם אנחנו נפעל בעניין הזה, נשתדל, ניצור שיח בבית, שהשיח הזה הוא שיח ערכי, אז כל האווירה תשתנה ויהיה לנו כוחות להיות אוהבי השם סינאורה, שומר נפשות חסידיו, מיד רשעים יצילם, כמו שדיברנו בשבוע שעבר. לפעול נכון, לכן הנושא של האווירה הוא מאוד חשוב. אז אני רוצה רק לסכם את הפרק הזה שעוסק בלשלוח ילדים, לתת הבאה רגשית לכל מי שהולך לפתוח שנה חדשה, אם זה בת בסמינר, לשבת, כמה אנחנו אוהבים את ההתקדמות שלך, כמה אנחנו מעריכים את המאמצים שאת הולכת להשקיע, יש פה הזדמנות לדף חדש. מי מדבר על נער שמתחיל ישיבה קטנה, או אפילו שהוא התחיל כבר ומתחיל שיעור ב' או שיעור ג', או בחור שמתחיל ישיבה גדולה, זה ודאי מערכת חדשה לגמרי, או כל תחילת שנה. עכשיו זאת הזדמנות אדירה. מה שהיה, היה. זה היפה ביהדות, שהנשמה היא תאורה, תמיד היא יכולה להתנער מאפר קומי, ולהתפתח ולשנות את הכל, ואפילו רטרואקטיבית, זה כוחה של תשובה, לנצל את הסיטואציה החדשה של חברה חדשה, רם חדש, מורה חדשה, מחנכת חדשה, דף חלק נקי, יש לך, היית בחיידר, עכשיו אתה בכלל עם חברה שונה, אתה יכול לבנות את הכל, זה הזדמנות חייך. הנושא של תדמית ושם טוב הוא מאוד חשוב, שיהיה לך בעזרת השם דימוי טוב, סייעת הדשמיה בכל הליכותיך, תסע חן וחסד בעיני כל רואיך. הדבר הזה כשהוא מלווה בהתרגשות, בהבאה, במתנה, מכתב אישי ליד המיטה של כל ילד או ילדה, נער או נערה, בחור או בחורה, שהולכים לסמינר או להמשך או למסגרת כלשהי, שמלא הבאה של הפתעה עם סוכריה קטנה, עם איזשהו משהו נעים של ביטויי רגש כלפי הילד והצלחתו, כמה זה בנפשנו, זה דבר שמשנה את התמונה. אינו דומה ילד שנזרק להסעה לילד שנשלח להסעה עם סוכריה ונשיקה של אמא. כל היום נראה אחרת. הוא לא ירצה לאכזב אותם, הוא לא ירצה לגרום להם מפח נפש. חשוב לו הדבר, משום שהוא יודע שהוא לא בורג זניח בבית הזה, אלא הוא מהווה גורם מאוד מרכזי, והעיניים מופנות אליו, הוא נמצא בפוקוס של המשפחה הזו, וממילא זה ייתן לו מוטיבציה להתאמץ ולא לאכזב. הדבר הזה הוא חשוב מאוד. דבר נוסף הוא העניין של התחילת ההסברה, מה זה אלול? מה זה אלול? הדבר שאמרנו עד עכשיו הוא נכון לכל תחילת זמן. גם אם לא היה עכשיו ראש השנה ויום הכיפורים, עצם העובדה שמתחילים מסגרת חדשה, מערכת חדשה, היא סיבה טובה לעידוד, כמו שאדם מתחתן, מתארס, אדם נהיה עכשיו אבא לילד, או היא נהיית אימא. אבל כאן הרי מצטרף לנו בלוח השנה היהודי האמיתי שלנו, אלמנט נוסף, לא רק תחילת שנה. יש כאן עניין של ראש השנה לפנינו, יום הדין על עצם החיים, על איכות החיים, על רמת החיים, על מבנה החיים של כל עם ישראל, של כל משפחה, של כל אחד. מה זאת אומרת? זה דבר שאנחנו מאמינים בו ולא נדבר עליו? זה דבר ששייך רק לפרומרים, לפנאטים, לכל מיני אנשים מאוד מאוד דתיים? מה זאת אומרת? מי לא נפקד כהיום הזה? כל באי עולם יעברון לפניו כבני מירון. היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים, כל באי עולם, כולל ארגנטינה, כולל המצב בפיונגיאנג בצפון קוריאה, כולל בניירובי שבקניה. גם הם נידונים. מה? העולם הוא לא הפקר. מה זה קשור דווקא לפרומרס ולפנאטים? זה שיש לצערנו מיליוני אחים טועים ששגרת חייהם נמשכת לצערנו, הם נפלו למקומות הכי קשים ואנחנו בוכים על זה ומתפללים עליהם, ומי שיש לו את האפשרות הולך ומנסה להחזיר את הילד האבוד לאבא שלו. מה לעשות? הם הגיעו למצב אפילו שהלכו בקמפיין שלם למסעדות בשנקין ובתל אביב לפני תשעה באב, שמתחננים אליהם לפתוח את המסעדות בליל תשעה באב. גם לשם הגיעו בני אברהם, יצחק ויעקב, ואנחנו כואבים את זה והם בוכים איפה נמצאים אנחנו והאחים שלנו, וכמה הגלות הזו היא קשה, כמה ההסתר הוא קשה. זה לא ירפא אותנו מלהיות בשיא הרתיחה הרוחנית. אנחנו רוצים להיות בגובה רוחני מקסימלי. אי אפשר לדבר עם ילד ולהעלות את זה כשיח בבית. חבר'ה, אנחנו, וזה לא משנה אם זה משפחה של אברך או ראש ישיבה או גדול הדור או אחרון בעלי הבתים שקובע עיתים לתורתו והוא עוסק במלאכתו, מה זה קשור לעקרונות של האמונה היהודית? הנקודה היא שאותו אחד שעוסק במלאכתו ולא נמצא רוב היום או כל היום ספון בבית המדרש, שהוא חשוף יותר לרעלים הללו, לחיידקים הקשים האלה, שהוא רואה עולם כמנהגו נוהג, ועולם מתנהל בהתנהלות כמו כל ימות השנה, למרות שהם עומדים לפני משפט על החיים שלהם. אז מה? אז אני צריך לכן להשתתות ולהיות מושפע מהם? מה זאת אומרת? הם יראו את התוצאות של המשפט, בין אם הם הופיע לבית הכנסת, לא הופיע לבית המשפט, כן הופיע, התוצאות יהיו ניכרות בביצוע במהלך השנה. איך אמר רבי ללופיאן, אתה רוצה לדעת מה פסקו השנה? אתה רוצה לעורר את עצמך? כך הוא אמר לקבוצות גדולות של בחורים בכנסת חזקיהו שם ברכסים, בכפר סידים, שאמרו לו, רבי, תחזק אותנו. אנחנו מרגישים איזשהו יובש, מרגישים איזשהו קלטקייט, איזו קרירות. אז הוא אמר, אני לא אומר פה דרשות. אני בא למי שרוצה באמת לחיות אמת ולעשות חשבון נפש אמיתי כדי לקבל חיים מתוקנים. אז אנא, אני מוכן להשמיע לכם כמה דקות. אז הוא אמר להם דברי חיזוק, הוא אמר להם, תשמעו, אתה רוצה להתעורר? כן. כנס לחדר, סגור את החשמל, כמובן במושגים של היום, סגור את הפלאפון, סגור כלי תקשורת, ותתרכז עם עצמך, ופשוט תסכם לך בראש, כמו בסרט, במוח, איזה אירועים מרכזיים עברו השנה עליך, על הוריך, על חבריך, על אחיך או אחיותיך, על עם ישראל. תחשוב, זה תפס פה, וזה חס ושלום קרה לו כך, וזה פתאום קיבל מינוי חשוב ביותר באופן לא צפוי, זה התחיל לכאוב לו שם, זה פתאום עלה מבחינה כלכלית, זה פתאום נהיה נצרח, והיו צריכים לאסוף לו באיזשהו ארגון חסד. זה, תחשוב אירועים שאתה מכיר, פשוט תסכם, ותאסוף 10, 20, 30, 40, לפי כוח הקיבולת שלך. ואחרי שאתה עושה איזה 10 דקות, רבע שעה, עצור, ותקבע בנפשך, כל זה נחתם שנה שעברה בנעילה של יום הכיפורים. ברגע אחד ניתן הסטמפלה, וכל מה שקרה במשך השנה זה הוצאה לפועל. איך אמר, כמדומני אמרו את זה על ראש ישיבת מיר, הגאון רב חיים שמואלביץ, גדול הדור, שמישהו קרא לו משהו, אומר, זה, אומר, מתי זה התחיל אצלך? הוא אמר, זה התחיל אצלי לפני, בשבט, בסוף שבט. אומר, זה לא התחיל בשבט, זה התחיל ביום כיפור. זה יצא לפועל בשבט. כך הם דיברו, כך הם התייחסו, וזאת ההתייחסות האמיתית. לא מה שחושבים לא ברדיו, ולא בתקשורת החזותית, ולא בתקשורת המקוונת. זה הכל שקר שם. כאן קורים דברים גבוהים, וזה הזמן להתייחס. אז רבי ללופיאן אמר להם, אין בן אדם שפוי שעושה את התרגיל הזה עם ההסתגרות לעצמו, שלא משנה את ההליכות שלו, שלא מתייחס ברצינות. איך משכנעים את השופט, איך מגיעים אל ליבו של השופט כדי להוציא פסיקה יותר חיובית בשבילי, שלך יהיה שנה יותר מתוקה, שאנחנו נהיה בריאים, שהאחים, האחיות, שהמצב הכלכלי יהיה יותר שפיר, שנהיה יותר דבקים בו יתברך, שנהיה יותר ממצים את החיים ולא מתפתים, שהשידוך של האחות והאח יצליח ולא יהיה עוגמת נפש בהיווצרות שלו, שמישהו יישאר, הוא ירגיש שם יותר טוב, שההכרה הזו כבר תלד, כמה זמן היא תבכה. זה הזמן שהשערים פתוחים. למה זה מצריך רק לקבוצת קבוצה, מאוד מאוד יראי שמיים וצדיקים להתעסק עם זה? למה שאנשים שעוסקים אפילו במלאכתם ועוסקים במקצועות חופשיים כאלה או אחרים לא יעשו פסק זמן. אני יכול לספר לכם, אני לא רוצה לומר כאן בשידור, על אחד מבעלי העסקים החובקי זרועות עולם בארץ ישראל, תושב ירושלים, שבמשך עשרות בשנים, ב-40 יום אלה, שמראש חודש אלול עד מוצאי כיפור, הוא מסתגר לו באיזושהי ישיבה בדרום הארץ, ושם הוא הוגה בתורה, עושה חשבון נפש. אני זוכר שבני זצל בחורי, אוריה שמו, זכר צדיק לברכה, היה באותו מוסד, באותה ישיבה, במסגרת הכולל שם התקופה. והוא ראה את היהודי הזה, ואמר לי, יבדל לחיים ארוכים, אבא, תודה, ראיתי פה אחד, שאמרו לי שהוא לא סתם בא לבוס שבא פה ללמוד באלול, ממש יש לו פה חדר בפנימיה, יש לו פריבילגיה אחת, שלחדר שלו יש מזגן, כך הוא אמר לי, שהוא אמרו לו הבחורים. יש לו מזגן בחדר, הוא מאפשר יהודי עמיד, והוא נמצא פה ואוכל עם הבחורים, ארוחת בוקר, צהריים, ערב, שלושה סדורים. ושאלתי מה הוא עושה, הוא אומר, פשוט יש לו משפט, והמשפט הזה מתנהל מראש השנה עד יום הכיפורים, אז הוא נערך. האם הוא נכון בדיני ממונות, האם הוא מתנהג נכון בענייני כספים עם המס, עם הספקים שלו, איך הוא בלשון הרע, איך הוא בהתנהגות כלפי אשתו, כלפי ילדיו, איך הוא בן אדם למקום, הוא פשוט עושה חשבונות. הוא לא עושה צחוק מהמשפט. אדם איש עסקים, עם המון סניפים ברחבי העולם. זה כבר עשרות שנים שהאיש נמצא שם במהלך 40 יום אלה ועושה חשבונות. זה נוגע לכך שדווקא צדיקי עולם הם כאלה. למה זה נחלתם של צדיקי עולם? אפילו אנשים שיש להם משפט בעניינים של תעבורה והוא מוזמנים בגלל שצילמו אותו בכביש 6 נוסע מעבר למהירות המותרת, אז הוא כבר ליבו מחסיר פעימה והוא מפחד להופיע לפני השופט. למה זה יעלה לו 2,000 או 5,000 שקל? לא מדובר על בתי חולים. למה זה דבר שלילי? למה זה דבר שהוא לא נכון? למה לא נחזיר את השפיות לבתים שלנו? בתי קודש היהודיים של עם ישראל. לכן מותר לשוחח ולומר, ינקלה, תלמיד, תלמידה, הנה, זה הזמן להתחזקות. כל אחד לפי כוחותיו, לפי יכולותיו, משהו, פיתחו לי בטח כחודו של מחת, ולבקש מהבורא, תשובה, תפילה, צדקה, מעבירים את רוע הגזרה, להתחזק, גם אנחנו בבית עושים חיזוקים. וסביב הציר הזה אנחנו נשתדל לדבר, גם בעזרת השם בשבוע הבא, להכין את נפשנו לגובה מתוך עונג של האפשרות לשנות, לא מתוך פחד משתק, אלא מתוך מבט בונה שנותן את הרוממות הנדרשת, איך חיים בגובה בצורה יותר גבוהה, מרוממת, כדי לזכות לשנה טובה ומתוקה. אני בינתיים רוצה לסיים בברכת שלום, חודש טוב, שנה מבורכת והרבה שמחה וגובה רוחני. תודה.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין. נוסעים לבין הזמנים לצפון? נשארים מחוברים לשידורי קול חי באפליקציה או בטלפון. 03-6-780-780 03-6-780-780 כולנו